גם דיברנו על זה שלפחות הוא שונה מאברהם ויעקב, שהם מאוד מאוד פועלים ועושים, נמצאים בתוך החיים, ועושים דברים בתוך החיים, ויצחק, כן, יצחק זה נפעלות אלוקית, הוא נראה כביכול שהוא לא עושה שום דבר, אבל בעצם ריבונו של עולם מזיז אותו לאן שצריך, זה אנשים עליונים יחידים שקיימים בעולם, ואולי אפשר להמשיל את זה כביכול, כן, זה רק משל, אבל כביכול יצחק זה ארון העדות ורבקה זה הכהן הגדול. כן, ארון העדות גם כן הוא נסתר תמיד, הוא הכי הכי פנימי, כמעט לא עושים איתו, כלומר לא עושים איתו שום עבודה, הכהן הגדול נכנס פעם בשנה. אז הוא מאוד 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 פנימי, דיברנו על זה שהוא נעקד על המזבח, וכביכול מדרגת החיים שלו נשארת על המזבח, הוא מחובר לעולמות העליונים, אבל בכל זאת הוא נמצא פה ורבקה לצידו, ודיברנו על זה שאת כל האנרגיות וכל הכוחות וכל הכישרונות וכל הנטיות וכל הכוח, היא מכוונת אל תוך הבית פנימה. אני אומרת שוב, אני משערת שהיא עשתה חסדים ועזרה לאנשים, אבל זה לא מרכז החיים שלה. מרכז החיים שלה זה הבית הזה. היא נכנסת אל האוהל הזה, והאוהל הזה חוזר להיות אוהל של ברכה, אוהל של שכינה, אוהל של אמת, וכל הכוחות המופלאים של רבקה מכוונים על יצחק. מתוך זה אנחנו באמת רוצות לראות מה התורה מספרת עליהם בפרשת תולדות. אז אני בתחילת הפרשה, ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק, והיא יצחק בן 40 שנה. בקחתו את רבקה בת בתואל הארמי מפדן ארם, אחות לבן הארמי לא לאישה, זוכרות למה כתובים כל הפרטים הללו, כן, דיברנו על זה אתמול. ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו כי עקרה היא, ויעתר לו השם ותהר רבקה אשתו. בסדר, אז חז"ל אומרים, זה מופיע גם ברש"י, ש-20 שנה רבקה הייתה עקרה. ויצחק מתפלל, דיברנו על זה שהוא לא מעלה על דעתו לשאת שפחה, כי זה לא קשור ליצחק, יצחק הוא כולו שלמות. יש לו אישה אחת, שפחה זה לא המדרגה שלו. ואחרי 20 שנה הוא מתפלל, ויעתר, חז"ל אומרים שהמילה עתירה זה תפילה מאוד 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 חזקה, כן, כמו עתר, כמו חרמש שהופך את התבואה, משנה את הכל. אז התפילה שלו מאוד 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 חזקה, והתפילה שלו מתקבלת. ליאב, את יכולה להביא לי בראשית עם רש"י? בבקשה. יש תורת חיים, אני יודעת. כן. יש שם בראשית פרשת תולדות. אני צריכה על המילה ויעתר, סליחה, אומר רש"י שני דברים. קודם כל הרבה והפציר בתפילה, יצחק מתפלל הרבה, אבל ויעתר לו, כתוב שאין דומה תפילת צדיק בן צדיק לתפילת צדיק בן רשע, לפיכך לא ולא לה. זאת אומרת, הם שניהם התפללו, אבל התפילה המרכזית זה התפילה של יצחק, שאצלו התפילה זה עתירה, והוא זה שבעצם, יש כאלה שאומרים בחז"ל שלרבקה לא הייתה רחם, והוא מתפלל ונהיית לה רחם, ומכוח התפילה שלו. אז בעצם התפילה היא שלו, ואז רבקה זוכה להיריון, ועכשיו נראה מה קורה איתה. בסדר, זה פה היה הכוח שלו יותר חזק, ועכשיו בואו נראה מה קורה. ותה רבקה אשתו, והתרוצצו הבנים בקרבה ותאמר, אם כן, למה זה אנוכי ותלך לדרוש את השם? ויאמר השם לה, שני גויים בבטנך, ושני לאומים ממעייך ייפרדו, ולאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר. אז הבנים מתרוצצים בקרבה, ורשי אומר, שוב, זה דברים מפורסמים, אבל רשי אומר, כשהייתה עוברת על פתחי תורה של שם ועבר, יעקב רץ ומפרקס לצאת, עוברת על פתח עבודה זרה, עשיו מפרקס לצאת, כלומר, בתוך תוכה מתחילה המלחמה בין יעקב לעשיו. הם עוד לא יצאו לאוויר העולם, וכבר יש מאבקים, כבר יש מלחמות, מתרוצצים זה עם זה ומריבים בנחלת שני עולמות, ו... הסיפור הזה הוא סיפור שלה, והיא דורשת את השם, היא הולכת לדרוש את השם. חז"ל אומרים שזה שם, כן, שם גילה לה את זה, ויאמר השם לה על ידי שליח, לשם נאמר ברוח הקודש והוא אמר לה, ואז מסתבר שבעצם בתוכה יש שני כוחות. ו... וימלאו ימי על הלדת והנה תומים בבטנה, והיצא הראשון אדמוני כולו כעדרת שיער, ויקראו שמו עשיו, ואחרי כן יצא אחיו, וידו אוחזת בעקב עשיו, ויקרא שמו יעקב, ויצחק בן 60 שנה בלדת אותם. טוב, אז זה הבית של יצחק ורבקה, ולתוך הבית הזה נולדים שני ילדים, שני כוחות, שני עולמות, שתי נטיות, שני הפכים לחלוטין, ורבקה כבר מרגישה את זה בתוך ה... רחם שלה, ורבקה גם יודעת את זה, היא שומעת את רוח הקודש של שם, ויגדלו הנערים, ויהיה סב איש יודע צייד איש שדה, ויעקב איש תם יושב אוהלים, ויהאב יצחק את הסב, כי צייד בפי, ורבקה אוהבת את יעקב, כן? אז בואו נראה רגע את, את המקורות שלנו. ויתר יצחק להשם לנוכח אשתו, רבי יוחנן אמר ששפך תפילות באושר, ריש לקיש אמר שהיפך את הגזרה. אז בעצם ההיריון הזה זה מכוחו של יצחק, וכתוב ויתר יצחק לנוכח אשתו, מלמד שהיה יצחק שטוח כאן ואיש שטוחה כאן, ואומר ריבונו של עולם, כל בנים שאתה נותן לי יהיו מן הצדקת הזו, אף היא אמרה כן, כל בנים שאת עתיד ליתן לי יהיו מן הצדיק הזה. שוב, זה ביטוי לזה שברור להם שהקשר הזה, זה הקשר, אין, לא תיכנס שום אישה נוספת לבית הזה. זוכרות שכששרה קרה, היא נותנת את הגר לאברהם, נכון? וכשרחל קרה, היא נותנת את בלהה ליעקב, ליצחק ורבקה. ברור שיש פה איזה קשר זוגי שלם שלא יכול להיות שתיכנס לשם שום אישה, למרות שאז באמת, אני לא נכנסת לזה, אבל אז באמת זה היה מקובל. יש איזה משהו מאוד מאוד שלם, מאוד מאוד מאוחד בקשר של יצחק ורבקה, שברור להם שהם שייכים אחד לשני, ואף אחד לא ייכנס לקשר הזה. יש פה איזה משהו מאוד מאוד אחד, מאוד מאוד אחדותי. ואז ויתר לו השם כן לא ולא לה. ואז אנחנו מגיעים למבט של יצחק על הבנים ולמבט של רבקה. אז אני במקור י' כתוב ויהב יצחק את עשיו כציד בפיו. מה זה כציד בפיו? בפיו של עשיו שהיה צד אותו מרמה ובדבריו. אז ויהב זה באותו זמן, זה הווה, נכון? באותו זמן יצחק אוהב את עשיו, ורבקה אוהבת את יעקב, אוהבת זה לעולם, כל שהייתה שומעת קולו, הייתה מוספת לו אהבה על אהבתו. עכשיו, אנחנו יודעות שעשיו לא היה משהו, אבל כשעשיו עומד מול יצחק, אז הוא... עושה את עצמו. איך אפשר להסביר את זה? כלומר, איך אפשר להסביר את זה שיצחק מסתכל על עשיו ורואה בו איזה משהו, ורבקה רואה משהו בדיוק אחר? אז אנחנו נשאיר את זה רגע בסימן שאלה. ואני בפסוק אפתט, ויזד יעקב נזיד, ויבוא עשיו מן השדה, והוא עייף, ויאמר עשיו ליעקב, אל תיתן לי נא מן האדום, האדום הזה כי עייף אנוכי, אל כן קרא שמו אדום, ויאמר יעקב נכרח היום את בכורתך לי, ויאמר עשיו הנה אנוכי הולך למות, ולמה לי זה בכורה? ויאמר יעקב יישבע לי כיום, וישבע לו ממקור את בכורתו ליעקב, ויעקב נתן לעשיו לחם ונזיד עדשים, ויאכל ויעש, ויעקב וילך, ויבז עשיו את הבכורה. זאת אומרת, ברגע הזה יעקב מקבל את הבכורה, אבל הוא מקבל את הבכורה. חז"ל אומרים שיעקב הוא הראשון, הוא הבכור, אלא מה? מכיוון שהם היו תאומים, אז ברחם יעקב היה יותר בפנים, אבל באמת יעקב הוא הראשון. מי שיצא ראשון בסופו של דבר זה היה עשיו, וכשבעצם עשיו מוכר לו את הבכורה, באמת הוא נותן לו את מה שהוא ראוי להיות שייך לו מראש. בסדר? זה לא איזה מחירה טכנית. באמת, באמת הבכורה שייכת ליעקב. מתוך זה אני קופצת לפרק אפזיין, ובפרק אפזיין כתוב, ואי כי זקן יצחק ותיכן העיניו מראות, ויקרא את עשיו בנו הגדול, ויאמר אליו בני, ויאמר אליו הנני, ויאמר הננה זקנתי, לא ידעתי יומותי, אני מדלגת, וכל הבקשה הזה, בעבור תברכך נפשי בטרם אמות. אז קודם כל, יצחק עיוור. אמרנו שעיוור הוא לא רואה את המציאות דרך חוש הראייה. אז קודם כל, מבחינת עולם הזה, זה מום, נכון? מבחינת עולם הזה, את יוצאת לעולם, את אומרת לריבונו של עולם, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, פוקח עיוורים. ברוך השם שאני יכולה לראות, כי אם אני לא יכולה לראות, אני יכולה חלילה ליפול, לעשות טעויות, להיקשל, להתרסק. כלומר, אנחנו צריכים את העיניים. בעולם הזה צריך עיניים. אבל יצחק הוא מעבר לזה. יצחק הוא מעבר למבט הפשוט של הראייה. יש אצלו ראייה אחרת, יש אצלו ראייה הרבה יותר עמוקה. יש שתי דעות בחז"ל מאיפה בא העיוורון הזה. הדעה הראשונה זה ממה? מהדמעות של המלאכים. המלאכים שבוכים בעקדת יצחק, כביכול, שוב, זה משל, בסדר? מלאכים אין להם דמעות, אתם יודעות, כי הם לא חומרים. אבל יש איזה כאב על שיצחק לא יעזוב את העולם, וכביכול זה מה שגורם לעיוורון, ושוב, זה ביטוי למדרגה העליונה של יצחק. יצחק כביכול הוא שייך למזבח. הוא רואה דברים לגמרי, 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 לגמרי אחרת, ואנחנו נשאיר את זה בסימן שאלה מה הוא רואה בעשיו, שבאמת הוא חושב שהוא צריך לברך אותו מעבר לזה שהוא הבן הגדול. בסדר, יש משהו, כלומר זה לא לגמרי עיוורון זה שיצחק חושב שהוא צריך לברך את עשיו. כן, כן, זה קשור גם לזה שהוא אהב אותו, ברור. והדעה השנייה שזה מהאשם של עבודה זרה של אנשים של עשיו, ששוב זה משהו שעשיו לא נהיה עיוור מזה, ורבקה לא נהייתה עיוורת מזה. זה איזשהו מסך שקיים במציאות ומאוד מאוד מאוד קשה ליצחק, שזה נמצא שם, שזה נמצא באותו מקום, וזה כביכול, שוב, זה לא באמת האשם שגרם, אלא זה משהו יותר פנימי. ואנחנו שואלות איך זה יכול להיות שיצחק, שהוא כל כך עליון, שהוא כל כך צדיק, שהוא כל כך נשגב, כן, אמרנו כמו אהרון העדות, איך זה יכול להיות שהוא רוצה לברך את עשיו ולא רוצה לברך את יעקב, כן. זה ביטוי לזה שהראייה שלו הרבה 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 יותר עמוקה. הוא לא נמצא ברובד ה... אנחנו מסתכלים על העולם, זה אנחנו רואים, פה יש שולחן, פה יש כיסא, פה יש בן אדם, מה יש מאחורי הדלת שמאחורי מוריה? לא יודעת. מה יש מאחורי... כלומר, אני יודעת את זה במקרה, אבל זהו, זה מה שאני רואה בעולם, גמרנו. מה קורה מעבר לרחוב? אין לי מושג. יצחק בכלל לא קשור לזה. יצחק לא נמצא שם. הוא לא אחד שלא רואה. זה יש פה קיר, הוא לא רואה. הוא רואה דברים אחרים. אין לו את זה. אין לו את המוגבלות הזאת בכלל. הוא הרבה, 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 הרבה יותר עליון מעבר לקירות, להרים, לאופקים. זה קטן עליו. בסדר? ובגלל זה אנחנו גם שואלות, אז מה קורה פה? איך זה יכול להיות שיצחק מתבלבל? מה קורה עם רבקה? ורבקה שומעת מדבר יצחק אל עשיו בנו, והלך עשיו השדה לצוד ציד לאביו, ורבקה אמרה לי יעקב בנה לאמור, הנה שמעתי את אביך מדבר אל עשיו אחיך לאמור, הביא לי ציד ועשה לי מתאמים ואוכל ואברכך לפני השם לפני מותי, ואתה בני שמע בקולי לאשר אני מצווה אותך, לך נא אל עצר לקחה משם שני גדי עזים טובים, ועשה אותם מתאמים לאביך כאשר אהב. ויאמר יעקב אל רבקה אמו, הן עשיו אחי איש צעיר ואנוכי איש חלק, אולי מיושני אביו, והייתי בעיניו כמתעתע, והבאתי עליי בכללה ולא מרחב. ותאמר לו אמו, עליי כי לילתך בני, אך שמע בקולי ולך כך לי, וילך ויקח ויבא לאמו וכו'. מה אומרים חז"ל? אני רגע בדף. מצדיק רשע ומרשיע צדיק תואבת השם גם שניהם. אמר רבי יהושע בן לוי, לא ממה שהייתה רבקה אוהבת את יעקב יותר מאסב, עשתה את הדבר הזה. אמר, זה לא שרבקה לא אהבה את אסב, אסב גם הבן שלה. ברור שהיא אוהבת, אלא מה הכוונה? אלא אמרה, לא ייכנס אסב ויצאה את אותו זקן. יש משהו בראייה של רבקה שהיא שונה מהראייה של יצחק, תכף ננסה לברר מה זה. ורבקה אמרה אל יעקב, אביה לי צית ואתה בני ישמע בקולי, לך נא אל הצון. אמר רבי לוי, לך וקדם את האומה שמשולה לצון שנאמר, ואתם צוני. צון מריתי, כלומר אצל רבקה זה ודאי, שמי שצריך לקבל את הברכה זה יעקב, שמי שצריך שתצא ממנו האומה זה יעקב, שביעקב תמונות התכונות שמהם תופיע האומה הזאת. מה כתוב על יעקב? וילך ויקח ויבא לאמו אנוס וכפוף ובוכה. יעקב קשה לו מאוד 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 ללכת לרמות את אביו, הוא חייב את הכוח של רבקה כדי להצליח לעשות את המעמד הזה. הוא הולך לשקר את אבא שלו, אמרנו אבא שלו זה אף ילד אסור לו לשקר את אבא שלו, בסדר, כל ילד חס ושלום שמשקר את אבא שלו זה זוועה, אבל הוא הולך לשקר את יצחק. איך אפשר לשקר את יצחק? אז רבקה אומרת לו, עליי כי לילדך בני, הכל בסדר, זה עליי. ותיקח רבקה את בגדי עשיו בנה הגדול החמודות אשר איתה בבית, ותלבש את יעקב בנה הקטן. הוא לא ילד קטן, בסדר? היא עושה את הכל, היא לוקחת, היא מכינה, היא מביאה, היא מלבישה. יעקב לא רוצה לעשות את זה. ואת אורות גדיה איזי מלבישה על ידה ועל חלקה צברה, ותיתן את המתמים ואת הלחם אשר עשת ביד יעקב בנה. אומרים חז"ל, מקור יוטט, ליוותה אותו עד הפתח. אמרה, עד כאן הייתי חייבת לך, מכאן ואילך בוראך יעמוד לך. זאת אומרת, עד השנייה לפני שהוא נכנס, זה כאילו היא דוחפת אותו, היא מכניסה אותו. ועוד דבר, ויוגד לרבקה דברי עשיו, מהגיד לרבי חגי בשם רבי יצחק, אמהות נביאות היו ורבקה הייתה מן האמהות. עכשיו, מה אתם שואלות? בסדר, סיפרתי לכם עכשיו את הסיפור, מה אתם שואלות? זה לא יעקב מרמה את יצחק. מי מרמה את יצחק? זה רבקה. אז מה אתם שואלות? לא למה היא מרמה את יצחק, מה אתם שואלות? למה היא לא אמרה לו? היא נשואה לו כבר המון שנים, נכון? אמרנו 20 שנה היא הייתה הכרה. אחר כך נולדו הבנים. אחר כך הם גדלו. עכשיו היא כי זקן יצחק. רבקה לא אומרת ליצחק מילה. רבקה לא מדברת איתו. רבקה אומרת לבן של יצחק, לך תרמה את אבא. למה רבקה לא מדברת עם יצחק? אני משאירה את זה בסימן שאלה. מה קורה עם הברכות? ויבוא אל אביו ויאמר אביו ויאמר הנני מי אתה בני ויאמר יעקב אל אביו אנוכי עשיו בכורך עשיתי כאשר דיברת אליי קום נשבה ואוכל מצייתי בעבור תברכה לנפשך ויאמר יצחק אל בנו מה זה מיירת למצוא בני איך זה קרה כל כך מהר ויאמר כי יקרא השם אלוקיך לפניו ויאמר יצחק אל יעקב אני קצת מדלגת ויגש יעקב יצחק אביו וימושה ויאמר הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו משהו פה הוא מרגיש משהו בסדר? הכל הוא, כל אחד, הידיים הן אחרות. ולא הכירו כי היו ידיו כידי עשיו אחיו שעירות ויברכהו. אני משערת שרבקה באותו זמן, כן, היא אומרת, מכאן ואילך בוראך יעמוד לך. היא אומרת תהילים בינתיים. לא היה זו תהילים, אבל זה מה שהיא אמרה. היא בינתיים מתפללת. בסוף יש פה הצגה, צריך שתהיה סייעתא דשמיא מיוחדת, כדי שיצחק יבין שזה, יחשוב שזה יעקב ולא עשיו. ויאמר אתה זה בני עשיו ויאמר אני ויאמר הגישה לי ואוכלה ויגש וישק לו וירח את ריח בגדיו ויברכהו ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם ואז הוא מברך את יעקב ויתן לך אלוקים איתה לשמיים משמני הארץ מברך ויהי כאשר קילה יצחק לברך את יעקב ויהי אך יצא יעקב מעט פני יצחק אבי ועשיו אחיו בא מצידו איך שהוא יוצא הוא נכנס ויעז גמור בתמים ואבל אביו ואמר לאביו, יקום אביו ויוכל מצד בנו, בעבור תברכני נפשך. ויאמר לו יצחק אביו, מי אתה? ויאמר, אני בנך וחורך עשיו. ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאוד, ויאמר, מי אף הוא הצד צעיד, ויבא לי ואוכל מכל בטרם תבוא, ואברכה הוא גם ברוך יהיה. זאת אומרת, בתוך החרדה, בתוך השערה המוטרפת הזאת, יצחק פתאום, כלומר, יצחק לא מתבלבל, יצחק אומר, מי אתה? ואיך זה יכול להיות? ואני ברכתי מישהו, והמישהו הזה, הוא יהיה ברוך. כלומר, אין דרך חזרה. מה שקרה אז, אני עוד לא מבין כל כך מה קרה, אבל זה ברור שמי שנכנס קודם, כלומר, יצחק כשהוא מברך, בסדר, זה לא אנחנו שחומרות נסיעה טובה, דרך צלחה, תצליחי במבחן, זה לא ככה. כשיצחק מברך וייתן לך אלוקים איתם שמם, זהו חותמת. חותמת עד מתי? עד קץ כל הדורות, זהו, זו חתימה. נגמר. ישמוע עשיו את דברי אביו, ויצעק צעקה גדולה ומרה עד מאוד, ויאמר לאביו, ברכני גם אני אבי. זאת אומרת, גם עשיו מבין שזהו, שנחרץ הדין, נחרץ הגורל. זה לא שיצחק, שעשיו אומר, אבא, הזקן הזה, כל השנים רימיתי אותו, אמרת, שאלתי אותו איך מעשרים מלח, בלבלתי אותו בכל מיני שיטות, עבדתי עליו. לא, זה לא כזה זקן, מסכן. כשעשיו שומע שיצחק ברך את יעקב, הוא צועק צעקה גדולה ומרה עד מאוד. הוא מבין שהוא פספס את כל החיים. הוא מבין שהוא פספס את הברכה שאליה הוא חיכה. הוא מבין שהכל הלך, זהו, גמור. זה יצחק. מילה שיצחק אומר, זהו, גמור. ויאמר לאביו, ברכני גם אני אביו. ויאמר, בא אחיך במרימה ויקח ברכתך. ויאמר, אחי קרא שמו יעקב ויקבני זה פעמיים. את בכורתי לקח, והנה אתה לקח ברכתי, ואמר, לא הצלת לי ברכה, מה נגמרו לך הברכות? אומר לו יצחק, אין גביר שמתי לך, ואת כל אחם נתתי לו לאבדים, וכו', ואמר עשיו אל אביו, הברכה אחת היא לך אבי, ברכני גם אני אביו, וישא עשיו את קולו, וזה לא ילד קטן, דמיינו את עשיו. לא כך רוצה לדמיין אותו. כן, אבל הוא היה איש, חזק, צייד, קיצר, מה זה? מה אתה בוכה? מה, אתה נהיית תינוק? כן. ובלי הברכה של יצחק הוא אבוד, אבוד. עכשיו גם רבקה יודעת את זה, שאנחנו נהיה אבודים בלי הברכה של יצחק. ואז, בסדר, הוא מברך אותו מה שהוא מברך אותו, והוא רוצה להרוג את יעקב, ויוגד לרבקה דברי עשיו בנה הגדול, ותשלח ותקרא ליעקב בנה הקטן, ותאמר אליו, הנה עשיו אחיך מתנחם לך להורגך, ואתה נשמע בקולי וקום ברך לך אל לבן אחי חרנה, וכו' וכו'. ומה היא אומרת ליעקב? ואתה אומר רבקה אל יצחק, מה היא אומרת ליצחק? קצתי בחיי מפני בנות חטא, אם לוקח יעקב אישה מבנות חטא כאלה מבנות הארץ, למה לי חיים? ואז יצחק קורא ליעקב, למה יצחק אומר ליעקב ללכת? בשביל מה? בשביל לחפש אישה. היא בכלל לא אומרת לו שסב רוצה להרוג את יעקב. טוב. אז מה קורה פה? מי צדק? או מי צדקה, ולמה לא היה פה שיח, ולמה יצחק חושב שצריך לברך את עשיו, ולמה רבקה חושבת שצריך לברך את יעקב, יש פה איזושהי מחלוקת, נכון? למדתם את זה כשלמדתם פרשת שבוע, פרשת עובדות? לא נורא, אם למדתם את זה, תעשו את עצמכם כאילו לא למדתם את זה. ואם אתם זוכרות את זה, אז כתוב שמי שקורא 100 פעמים אינו דומה למי שקורא 101 פעמים. אז אני חוזרת ליצחק, נכון? אמרנו שיצחק זה ראייה עליונה, עליונה מאוד מאוד. ועשיו הוא הבכור, ויצחק מתכונן על עשיו, ויודע שצריכה לצאת אומה, ואומה צריכה חוזק, ואומה צריכה איתנות, ואומה צריכה עוצמה. ואומה צריכה להופיע, כן, דיברנו הרבה כשדיברנו על, השבטים, אומה צריכה להופיע המון כוחות והמון נטיות, ולהיות מלאת מסירות נפש, ולהיות מלאת עוצמה, ולהיות מלאת גבורה, ולהיות מלאה אומץ. והוא מסתכל על יעקב, ויעקב איש תם יושב אוהלים. חבל על הזמן, איש תם יושב אוהלים, נכון. אבל גם כשהיינו במדבר וכולנו היינו אנשים תמים יושבי אוהלים, אז אומר לנו ריבונו של עולם שאנחנו צריכים להיכנס לארץ. אנחנו לא יכולים להישאר במדבר. אי אפשר להיות אומה רק של תלמידי חכמים. אומה צריכה להופיע את כל כוחותיה, אומה צריכה שתהיה אדמה, ואומה צריכה לסלול כבישים, וצריכה לבנות בתים, וצריכה לטעת עצים, ולחרוש, ולזרוע, ולקצור, ועוד מיליון דברים שאני רוצה להגיד לכם את כל מה שאומה צריכה לעשות, זה מערכות של ביטחון, ושל מדע, ושל כלכלה, ושל רפואה, וסטארט-אפים, ומה לא? אני לא מבינה בזה שום דבר, אבל זה אומה. וכשיצחק מסתכל על עשיו, והוא רואה בעשיו את כל כוחות החיים האיתנים, העוצמתיים, מלאי הגבורה של עשיו, הוא אומר, את הכוחות האלה, אומה תהיה חייבת שיהיו לה. בסדר, צריך שיצא מהרשע הזה צדיק. אבל הוא מכיר כבר כמה צדיקים שיצאו מרשעים. שמעתם פעם על אברהם אבינו? שיצא מתרח שמחר פסילים של עבודה זרה? ויש עוד כמה, כן? שמעתם על רבקה? כן. אומר יצחק, כדי שתצא אומה צריך כוחות איתנים, איתנים, עוצמתיים, וצריך יהיה את הכוחות האלה לקבל מיסב, כדי שבאמת נצליח להופיע את האומה הזאת.
שלום, מזלתם.
אנחנו מתברכות בקלות בשבוע הזה. זה בעיה קצת בתשעת הימים, שכל פעם יש משהו שמשמח אותנו, אבל בסדר. צריך גם טיפות של שמחה בעולם. מה עושה רבקה? רבקה גם יודעת את החלום, ורבקה מבינה שהשורש של האומה צריך להיות דווקא יעקב. אבל מה נעשה עם איש תם יושב ועולים? מה נעשה איתו? הוא כזה עדין, והוא רך, והוא אמיתי, נכון? מה פתאום לשקר, כן? הוא הולך אנוס וכפוף ובוכה. איך מאיש כזה ישר ותם ואמיתי יכולה לצאת אומה שתילחם ברשעה ובמכוערות ובאכזריות? אבל מאיפה יהיה לו כוח? אז קודם כל, מסבירים שזה שיעקב נמצא ברחם ביחד עם עשיו, זה שיעור. מתחילת חייו עשיו לידו. למה? כדי שהוא ילמד, כן, שיש בעולם הזה גם תכונות אחרות. לא הכל תמים, לא הכל רך, לא הכל נעים, לא הכל יפה. יש גם דברים אחרים. קודם כל הם ביחד ברחם. אחר כך כשהם יוצאים, ידו של יעקב אוחזת בכבשיו. יש איזה חיבור, יש איזה משהו של חיבור, ואחר כך הוא קונה מעשיו את הבכורה, ואחר כך הוא לובש על ידיו את בגדי עשיו. כל המעשים האלה של יעקב זה לא מעשים טכניים. אומרת רבקה ליעקב, זה שאתה צמוד לעשיו, זה שנולדת ביחד עם עשיו, זה כדי שכשאתה תצטרך ללמוד מעשיו להילחם, לפעמים צריך לקחת חרב. זוכרות את דוד שאחרי שהוא נלחם בגוליית, הוא לוקח את החרב שלו ואיתה הוא נלחם בכל מלחמותיו. הוא אומר לאלימלך, כשהוא הולך לנוב עיר הכהנים והוא רוצה, כשהוא בורח משאול, הוא רוצה לקחת משהו, איזה כלי נשק, אומרים לו, הנה החרב של עשיו, סליחה, של גוליית, היא לוטה שם, בסמלה אומרת, אין כמוה תננה לי, זה מה שיש לדוד להגיד, אין כמוה, כאילו קיבלת את הנשק הכי, כמו איזה חייל מורעל, קיבלת הנשק הכי שווה, אז הוא מתלהב. אין לנו ברירה. אין לנו ברירה, החיים שלנו יהיה מלאה מלחמות. אומרת, רבקה ליעקב, לפעמים אתה תיקח את בגדי עשיו ואתה תלבש אותם עליך ואתה תשתמש בכוחות של עשיו, כי בשביל להקים אומה חייבים גם את הכוחות של עשיו. וכשאתה לובש אותם, אז אתה אומר לעצמך שני דברים. מצד אחד אתה אומר, אני עוד מבין שאני חייב את החרב הזאת, ומצד שני אתה אומר, אני יודע שזה חיצוני לי, זה לא אני. הפנים שלי זה איש תם יושב אוהלים, כן? כמו שכתוב על דוד, עדינו העצני, כשהוא בבית המדרש הוא עדין כתולעת. כשדוד יוצא למלחמות הוא אומר, גם כי אלך בגי צל מוות לא יירא רע כי אתה עמדי. מה זה לא יירא רע? לא יירא רע זה אני לא מפחד שאני הפנימי אהפוך להיות רע. גם כשאני אשפוך דמים כי אין לי ברירה, השפיכות דמים היא חיצונית לי. זה המלבושים של אסף, זה לא אני. אומרת רבקה ליעקב, אתה מוכרח, אתה חייב, יעקב לא רוצה. אבל בכל החיבור שלו לאסף הוא רוכש, הוא רוכש לעצמו את היכולת להשתמש בתכונות האלה. מתי? כשנהיה חייבים. אנחנו ממלכת כהנים וגוי קדוש. וגם כשעם ישראל יוצא לקרב כתוב, והיה מחנך קדוש. מחנך זה אנשים שיוצאים לשפוך דמים. לשפוך דמים זה הדבר הכי זוועתי שיש בעולם. לראות חס ושלום, כן, מישהו שאתה הרגת, אפילו שהוא האויב שלך, זה זוועה, זוועה, זוועה. ודוד אומר, לא יירא רע, אני לא מפחד שאני אהפוך להיות רע. אז רבקה לוקחת על עצמה את המשימה, והיא זו שמלבישה את יעקב, והיא זו שדוחפת את יעקב, והיא זו שמכריחה את יעקב לעשות. ומה קורה בסוף? בסוף יצחק אומר, גם ברוך יהיה, יצחק מבין. ברגע שעשיו נכנס, יצחק מבין שמה? שמישהו עבד עליו. מי זה המישהו הזה? זה הבן שלו. אז הוא לא אומר, היה פה מקח טעות. נכון, היה פה מקח טעות. לא התכוונתי לברך אותו, התכוונתי לברך אותו בכלל. אז איך זה יכול להיות שהברכה חלה? ברגע שיצחק מבין שהוא ברך את יעקב, הוא מקבל. מקבל את הדעה של רבקה. הוא לא יוצא החוצה מהחדר ושואל את רבקה. מה זה הדבר הזה? איך זה יכול להיות שרימית אותי? איזה מין חוצפה זאת? אני רוצה לברך את עשיו, אני מברך את יעקב. לא. יש התכופפות של יצחק כלפי הדעה של רבקה לחלוטין. אז מה עם יצחק? אז איך נסביר את יצחק? אז קודם כל אני רוצה להגיד שבאמת זה אנשים עליונים, 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 שכל מה שאני אומרת זה קטן לעומת משהו. אבל נגיד ככה, שרבקה זה רוח הקודש גלויה. מה זאת אומרת רוח הקודש גלויה? היא קיבלה נבואה, כן, ראינו את זה גם בחזל פה, שהיא הייתה מן האימהות, וגם שם מגלה לה את כל הסיפור של התאומים האלה, שם מספר לה את הסיפור, אבל כל זה רוח הקודש הגלויה, ששייכת לעולם הזה. יצחק יש לו רוח הקודש עליונה, 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 עתידית, 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 ששייכת לעולמות העליונים, רוח הקודש סודית, ואיפה אנחנו מוצאים את הרוח הקודש הסודית הזאת של יצחק שרוצה לברך את עשיו? איפה אנחנו מוצאים את זה? במערת המכפלה. מה יש במערת המכפלה? כתוב שראשו של עשיו קבור במערת המכפלה. למה? מה קרה? מה זכה ראשו של עשיו להיות עם אברהם ויצחק ויעקב ושרה ורבקה ולאה ואדם וחווה? מה זה החוצפה הזו? אז זה המבט העתידי. במבט העתידי כל העולם יתעקד. גם זרעו של עשיו. כן, הראש זה ביטוי למקום העליון של החיים, לחלקים העליונים יותר של החיים. עשיו גם הוא בסופו של דבר יתעקן, גם הוא בסופו של דבר כתוב עליו, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, והייתה לה השם המלוכה, גם עשיו יתברר. יתברר מקומו, יתברר מה אפשר להוציא ממנו. אבל בינתיים, מי שצודק את זאת, רבקה. וברגע שיצחק מבין שרבקה צודקת, אז הוא הולך אחריה. הוא לא מתנגד והוא לא מסביר את הדעה שלו. הוא מבין שיש פה שתי הבנות, ובינתיים ההבנה שצריכה להיות בעולם, זהו ההבנה של רבקה. אז למה הם לא מדברים? כי לפעמים, באמת, האמת של יצחק היא כל כך, כל כך מחוברת לעולמות העליונים, שאין, היא לא יכולה לדבר. זה לא החלק שלה. יש פעמים שרבקה מבינה שהיא צריכה לשתוק. אני מזכירה שדיברנו, כשלמדנו על מנוח ואשתו, שלפעמים, כן, זה, עכשיו זה לא מנוח ואשתו, עכשיו זה יצחק ורבקה, אבל דיברנו על זה, שלא כל דבר אומרים, לפעמים את אומרת, ולפעמים את מבינה שאת צריכה לשתוק, לפעמים בתוך מערכת היחסים צריך לגלות את הכל, ולפעמים יש דברים שצריך לא לגלות. בוודאי שכל דבר צריך להימדד מול המקרה הספציפי. אבל כשרבקה שותקת, היא יודעת שכרגע אין עם מי לדבר. יצחק נמצא בראייה שלו, ועד שהדברים לא יתבררו בדרכים אחרות עקיפות, יצחק לא שמע את שם. הוא לא שמע את הנבואה של שם, היא שמעה. לה, ריבונו של עולם, אמר, שני גויים בביתנך ושני לאומים ממאיך ייפרדו. היא הולכת עם האמת שלה, ליצחק יש את האמת שלו, ואיפשהו בסוף שתי האמיתות צודקות, זה לא שמישהו טעה ומישהו צדק. בסוף גם יצחק צודק, אלא מה? יצחק צודק והדברים התרחשו, כן? אחרי שנעבור את כל ההיסטוריה הארוכה שלנו מול עשיו, אז באמת יהיה גם מקום לראש של עשיו להופיע מתוך מערת המכפלה. אבל בינתיים שוב, בעולם הזה אמרנו, יצחק זה ארון העדות, זה מאחורי הפרוכת, זה נסתר, נסתר, ואף אחד לא נכנס לשם בכלל. אף אחד לא נכנס לקודש הקודשים. רבקה היא מחוץ לפרוכת. והיא מסתכלת על הדברים יותר מבפנים, ויותר שייכים לעולם הזה, והיא מבינה שאין עכשיו מה להגיד, אין מה להגיד, צריך לעשות. כן. זה, יש לו ברכה בסוף לעשיו, אז זה הרגע הראשון שהוא לא מבין מה קרה פה. ובתוך הברכה, יצחק בתוך הברכה הראשונה, בסדר? הוא נמצא בתוך הברכה הראשונה, פתאום מגיע עוד מישהו, רגע, צריך להתאפס רגע לדעת מה.
רבנית,
כן.
איך
יצחק
ברור כאילו שיעקב הוא אליה ושליחות ארוכה?
אני לא יודעת. זה אחר כך התברר. אבל הוא חד משמעית, לא היה לו זמן לחשוב. כתוב, הוא יצא, הוא נכנס. לא היה לו זמן לחשוב. פתאום כשהוא נפגש עם זה, ברור לו שזאת האמת. זהו, זה חותמת אלוקית, שזה יעקב ולא עשר. כן.
אם זהו,
עכשיו
אני
אמורה להתעצר,
זה
בעבוד
יותר
על העליון
המשך.
זה מה שהוא
חשב. אבל אם בעתידי תבוא, זה שגם כל...
לא, הברכות האלה זה ברכות של העולם הזה. בסדר? ולעתיד לבוא, גם תהיה... בסדר? זה שייך לעכשיו, זה שייך להיסטוריה שלה.
אם
לכאורה,
כאילו
שאני
אזכרת, זה שאם הברכה, נמדת להתעצר.
היא לא הייתה הולכת לעשיו, אבל אין, רבקה לא הייתה נותנת לזה לקרות. אבל אני רוצה להגיד עוד, אני רוצה להראות עוד מקור אחד. תסתכלו, אני חוזרת קצת אחורה, בפרק כ"ו כתוב שויהי רעב בארץ, וילך יצחק אל אבימלך מלך פלישתים גרה, וריבונו של עולם אומר לו לא לצאת מן הארץ, אמרנו שיצחק עולה תמימה, הוא לא יוצא לעולם מארץ ישראל. ויש שם יצחק בגרר, אני בפסוק ו', וישאלו אנשי המקום לאשתו, ויאמר אחותי, כי ירא לו אמור אשתי פן יארגוני אנשי המקום על רבקה כי טובת מראי, והי כי ירחו לו שם הימים, וישקף אבימלך מלך פלישתים בעד החלון, ויר והנה יצחק מצחק את רבקה אשתו. אני רגע מסתכלת ברש"י, מה כתוב שם? מחילה, סליחה. טוב, אז סליחה שאני מקריאה את זה, אני לא חושבת שזה הפשט, אבל אני כן רוצה להגיד על זה משהו. כתוב, וישקף אבימלך מלך פלישתים בעד החלון ויר, והנה יצחק מצחק את רבקה אשתו. רש"י אומר, ראה הוא משמש מיטתו. אני לא חושבת שזה משהו רע, בסדר? אבל מה זה? והנה יצחק מצחק את רבקה אשתו. אם חשבנו שכל הקשר בין יצחק, זה הזוג היחיד של צדיקים שזה כתוב עליהם בתנ"ך, נכון? אפשר אחר כך לבדוק בקונקורדנציה. אבל למה התורה כותבת את זה? מה שאנחנו קולטות מתוך הפסוק הזה, שבאמת שלא נחשוב שבגלל שיצחק היה עליון, 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 ורבקה הייתה מאוד מרוחקת ממנו, היא הייתה גם עליונה, בסדר, היא הייתה נביאה. אבל הוא אמר, הוא ארון העדות, והיא הכהן הגדול, אז אולי בכלל לא היה ביניהם קשר, אולי הוא חי שם, והיא חיה שם, כל היום היא התכופפה, כל היום היא הייתה כנועה, כל היום היא נפלה מעל הגמל, כל היום היא כיסתה את עצמה בצעיף, ובעצם לא היה ביניהם קשר. אני חושבת שכשהתורה כותבת, והיא יצחק מצחק את רבקה אשתו, היא רוצה לומר שהזוג הזה באמת היה ביניהם קשר של איש ואישה אמיתי. נכון, שלא נחשוב שבסדר, נו, היא התחתנה איתו, ובעצם הוא היה כמו איזה רבה, והיא הייתה, סליחה שאני אומרת, כן, כמו איזה משרתת, ולא היה ביניהם שום חיבור, הוא חיפש איזה מישהי שתחבס לו, שתבשל לו, שתנקה לו, אבל לא היה ביניהם, לא. כשהתורה כותבת את המילים האלה, התורה אומרת, יצחק ורבקה הם איש ואישה. זה נכון שהם איש ואישה נדירים. זה נכון שיצחק הוא באמת עליון, והוא שייך לעולמות עתידיים, ורבקה היא בתוך עולם הזה. אבל יש ביניהם קשר אמיתי וחי וזורם ואהבה, נכון כתוב שהוא הביא אותה לאוהל ויאהבה. בשביל מה התורה כותבת את זה? כן, אין מילה מיותרת בתורה. אז שלא נחשוב שהם לא היו זוג, שהם היו כזה, הכל היה כזה ארטילאי ותיאורטי ורוחני, והיא רק הסתכלה עליו בעיניים מוצצות ולא העיזה להוציא מילה מהפה שלה ו... בסדר, היו דברים שהיא לא העיזה להוציא מילה מהפה שלה, כי יש דברים שאי אפשר להגיד על יצחק, זה ברור. זה ברור שהוא איש אחר. אבל זה לא שהם לא היו איש ואישה. וזה לא שלא הייתה ביניהם שמחה. וזה לא שלא הייתה ביניהם אהבה. והרבה פעמים המילה לצחק בתורה זה ביטוי לעבירות, נכון? כתוב היקום הוא לצחק, אז כתוב שזה גם עבודה זרה וגם שפיכות דמים וגם גילוי עריות. ואצל יצחק ורבקה בדיוק המילה הזאת, לצחק, הם הופכים אותה למילה של נעימות, למילה של אהבה, למילה של קשר, למילה של חיבור, בדיוק, בדיוק הפוך מפעמים אחרות שהמילה לצחק מופיעה בתורה. אז אני אומרת, אמרנו מההתחלה, אל תנסו את זה בבית, הסיפור הזה זה לא סיפור עלינו. אבל מתוך הסיפור הזה אפשר באמת לראות שגם כשיש פערים, גם כשיש קיצר, שאנחנו לא בדיוק באותה מדרגה, בטח שיכול להיות קשר, ובטח שיכולה להיות אהבה, ובטח שיכולה להיות נעימות, ובטח שיכולה להיות ברכה ושמחה וחיבור אמיתי. וזה מה שאני שומעת בכל אופן מתוך המילים, והנה יצחק מצחק את רבקה אשתו. שהקשר ביניהם הוא לא היה רק שהוא היה אומר דברים והיא לא הייתה פותחת את הפה, והיא לא הייתה מעיזה להגיד זאת. לפעמים, דרך אגב לפעמים בלי קשר, גם זה לא אדם עניין, לפעמים אישה צריכה לדעת לשתוק. לפעמים אישה צריכה לדעת לא להגיד. לפעמים כן כתוב חוכמות נשים בנתה ביתה, לפעמים דווקא בזה שהיא שותקת היא מזרזת דברים דווקא בלי המילים, אז קשה לנו לא לדבר, יש לנו 9 קבין של שיחה שקיבלנו, אבל לפעמים צריך לדעת גם לשתוק, ולהתכופף, ולהקשיב, ולהיות ענבים, ולהתכסות בצעיף, וליפול מעל הגמל, צער לפעמים צריך. טוב, אז זה יצחק ורבקה.